נמצאים לו מתחת לבית עם דגלי גרמניה, והשוואתו לצורר ההוא משנות ה-30 של המאה הקודמת, והבלגנים בממשלה ובקואליציה. הקורונה עדיין כאן, עם יותר מ-1,000 נדבקים בימים האחרונים, לא כולל אתמול, סוף שבוע, כידוע, מספרים נמוכים יותר, אבל אחוז המאומתים הולך וגדל, כשעיקר התחלואה היא במגזר הערבי. הקניונים שנפתחו ביום שישי בדרך אולי להיסגר, לאחר העומסים הגדולים שנראו בהם, אבל במקום לעסוק בתחלואה הגוברת במגזר הערבי וסדרת ההפרות במגזר החילוני, ממה מוטרדים במשרד הבריאות? מהציבור החרדי. מתקרב חנוכה, עוד רגע יהיו שם הפרות המוניות, והציבור החרדי הוא זה שרושם את השיעור הנמוך ביותר של הידבקות בקורונה כבר למעלה מחודש. ושר הבריאות הורה לבחירי משרדו לבדוק את המציאות המשונה הזו בעיניו. איך יכול להיות שהחרדים פתחו את כל מוסדות החינוך, ועדיין המספרים, ברוך השם, כל כך נמוכים? ננסה בהמשך להביא תשובה תשובות לשאלה הזו, כולל תוצאות של סקר סרולוגי שבוצע על ידי אחד מארגוני החסד, שהוביל לתוצאה מדהימה. קרוב למחצית מהנדבקים עברו את הקורונה. אז זה בעצם אומר כמעט את כל התשובות לכל השאלה, לשאלה הזו, מה קרה ומה קורה בציבור החרדי. ויש סיכוי גם שנראה איזושהי התפרצויות קטנות בכמה ישיבות בימים האלה, אחרי שבשבוע שעבר חלקם היו בשבת חופשית בבית, וחנוכה מתקרב, ואז שוב פעם מתווה ישיבות וקפסולות והכל. ננסה לעסוק בעניינים האלה הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בצלאל, שבוע טוב. פחרי זדה, זה שמו של אותו מחבל איראני שחוסל ביום שישי.
תחליט להיות פרסי כדי לומר את השם נכון.
כן, כן. אז לאחר החיסול הזה, מי שנחשב, כמו שאמרת, לראש פרויקט הגרעין האיראני בישראל, הוא עלתה הכוננות בנציגויות השונות ברחבי העולם. בישראל הוא וארצות הברית מעריכים כי איראן לא תגיב בזמן הקרוב על החיסול. פחרי זדה שחוסל על ידי חוליית מתנגשים ביום שישי בעת שנסע ברכבו. ניסוי פתיחת הקניונים שהחל ביום שישי יימשך, אך האכיפה תתוגבר, כך הוחלט אמש בתום דיון דחוף אותו יזם משרד הבריאות. היום צפויים לחזור כ-400,000 תלמידי כיתות י' עד י' ב' לבתי הספר בהרים, בהם התחלואה נמוכה. על פי המתווה הם ילמדו בחצאי כיתות לפחות יומיים בשבוע. הבוקר מפרסם משרד הבריאות את נתוני התחלואה, מהם עולה כי אתמול הובחנו 569 חולים חדשים, מדובר בעלייה משמעותית באחוז הבדיקות החיוביות שעומד כעת על 3% ו-3 עשיריות. הקבינט הביטחוני צפוי לאשר היום את קיזוז משכורות הטרור מכספי המיסים אותם גובה ישראל, משכורות אותן משלמת הרשות הפלסטינית למשפחות מחבלים. במערכת הביטחון אומרים כי מדובר ביותר מ-600 מיליון שקלים. בשדה הפוליטי, שבוע של החלטות, רקע משבר התקציב ואיום ההליכה לבחירות, ביום רביעי תעלה בכנסת הצעת חוק של יש עתיד לפיזור הכנסת, ובכחול לבן איימו שיצביעו בעד ההצעה אם לא יגיעו להבנות עם ראש הממשלה. התחזית היום התחממות, סוף זמן קריאת שמע ב-8:53. אלה הכותרות.
דב, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, הטכנאי, אנחנו מתחילים. שוב שלום ובוקר טוב. אז ביום שישי, ממש לפני כניסת השבת, מסתובבים הדיווחים על חיסול של בכיר איראני שעמד בראש תעשיית הגרעין האיראנית, וכמובן שהאצבע מופנית כלפי ישראל, אבל אף אחד לא לוקח אחריות על האירוע הזה שהוא יוצא דופן על אדמת איראן בטהרן, ומחוסל בתוך רכבו. אנחנו נפתח עם צבי חסקלי, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 13. בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב מאוד.
שבוע טוב מאוד. הלך בצורה מסתורית מאוד, גדול המדענים האיראנים, אפשר לומר, בענייני הגרעין?
כן, בוודאי, וטוב שהלך. כמו שקאסם סולימני, זה שאחראי על זרוע הטרור הארוכה של איראן במזרח התיכון, חוסל. הנה כאן יש כנראה מדינה שבאה ואומרת, אבי תוכנית הגרעין האיראנית הוא בן מוות, וזה מעבר לזה שזה חיסול עם מסר עצום להנהגה האיראנית שכולם חשופים. מעבר לזה, זה הצלחה מודיעינית עצומה לעשות את זה בלב טהרן. זה אומר שיש מישהו שמחליט לעשות מהר מאוד צעדים לפני שהשלטון הזה יקבל את גלגל ההצלה שלו משלטון המשטר של ביידן, בארצות הברית בעוד כ-50 יום, משהו כזה, ויש פה את מחירת חיסול, אם תעשה את זה בלק פריידר כזה, שפריידי שאומר בואו נספיק כדי לקבוע עובדות, והנה זה קורה.
תשמע, באמת אפשר לומר יום שחור לאיראנים, היום שישי הזה.
ברור, תראה, הוא שחור מכמה כיוונים. קודם כל אפילו תלך לנקמה, בטח זו השאלה הבאה, שאומרת, הם ירצו לנקום, אבל תראה מה קרה אחרי חיסול סולימני. הם ניסו לנקום, אבל חסר להם חוליה אחת סיבות חסרות.
אבל אם בנקמה עסקינן, זה עוד הנקמה הישראלית על מה שהיה לפני כך וכך שנים בארגנטינה, חשבון שעוד לא נסגר.
כן, אבל תשאל איפה הנקמה על עימד מורניה, ואיפה הנקמה על קאסם סולימני, ואיפה ואיפה. אין להם יכולת, יש להם מלכות, יש להם רצון כמובן, אתה תשמע בטח תראה היום, כל מיני סרטונים מאיראן, הלוויה ונקמה וקריאות וכו', אבל יש עובדות, והעובדות אומרות שישראל בעליונות מודיעינית על האיראנים, שהשלטון האיראני כרגע נאבק בקורונה וכנראה בדרך להתמוטט מכלכלית, כמובן שזה יעצר עוד
מעט. זו השאלה הבאה שרציתי לשאול, המצב שלהם מבחינת קורונה ממש לא טוב, לא מצליחים להתמודד עם זה.
לא טוב בכלל, בהחלט, בהחלט, הם יוצאים עכשיו מסגר שלישי לדעתי. תראה, זה שלטון דיקטטורי, הוא לא יכול לבוא ולדבר עכשיו עם האזרחים ולהגיד לטובתכם. אין אמון בין התושבים לאזרחים. בשנה שעברה, ממש לפני פרוץ הקורונה, אני חזרתי משיחות ומרעיונות שעשיתי עם גולים איראנים, אפילו בכירי משטר שערכו, והתמונה נראית ששלטון אימה, שבכל מחיר ישרוד, והוא לא דואג לגמרי לתושבים שלו, אז אתה יכול לראות, למצוא עשרות מיליונים שאין להם אמון בניהול שלהם של הקורונה, מעבר זה שמתפרצת, כי אתה רואה שלטון שלא מתפקד, אין להם שום תפקוד פנימי באיראן, הם קורסים בבתי החולים, גם כלכלית, תראה את ערך המטבע שלהם, 300 אלף ריאל לדולר, זה היה לפני כחצי שנה, 120 אלף ריאל לדולר, עכשיו הוא מתאושש, בגלל שכמובן הם מזהים את גלגל ההצלה של ביידן, אבל זה שלטון שהוא על סף קריסה, ומישהו פה מנצל את זה.
אבל מה שחשוב להם זה הגרעין האיראני, ותספר לנו מי היה המדען הזה, מי הוא? זה שעמד בראש?
קודם כל מה שחשוב להם, כן. מה שחשוב להם זה להחזיר את הגלגל אחורה 1350 שנה, לזמן שהסונה לקחה מהשיעה את הובלת האסלאם. ואותו אחד, פחרי זדה, הוא היה אחד שחולה, משיחי, פשוט ככה, כמו כל השלטון הזה, שאמר, כדי להשיב את ההגמוניה האיראנית, כמו קאסם סולימני, בדיוק כמו שקאסם סולימני אמר, שאיראן צריכה להתפשט עד לים התיכון, ויכבוש את עיראק ואת סוריה ואת לבנון. אותו פחרי זדה אומר, אני רוצה שלמדינה שלי יהיה פרויקט טילים בליסטים, שנוכל להרכיב עליהם ראש נפץ גרעיני, ואני אעשה הכל. זה לא אנשים עם חלום, זה אנשים עם גייסות, זה אנשים עם גדודים, זה אנשים עם חלומות גדולים, ולכן הרבה אנשים היו תחת השרביט שלו והפיקוד שלו, ולכן זה היה איש של חלום גדול, והשאלה היא, האם האיש הזה הולך, החלום הולך, והתשובה היא לא, חלום
מתאר. זו השאלה, כי אם הבן אדם הזה הלך, ועוד אחד הלך, ועוד אחד הולך, וילכו עוד כמה, כמה זה משבש באמת את תעשיית הגרעין האיראנית?
אז ככה, תראה, זה לא ארגון טרור שאתה יכול להגיד, הלך הראש, וזה פירמידה הפוכה, אתה מוציא את החוליה בתחתית, וזה מתמוטט. זו מדינה, אבל עדיין, יש פה משחק, במזרח התיכון שם המשחק הוא סבלנות. וישראל הראשונה, הייתי אומר, מתמודדת בסוגיית הגרעין האיראני בנשק שהאיראני מפעילים על העולם הערבי, סבלנות. אז בפעם הראשונה ישראל לוקחת נשק של הערבים, של האיראנים, סליחה, של הפרסים, ומשתמשת בנגדם. אגב, זה מה שחמאס עושה לנו. הוא לוקח נשק שלנו, מתמודד נגדנו, את הדמוקרטיה שלנו, את התקשורת שלנו, מפעיל עלינו. לראשונה ישראל מפעילה את השיטות של האיראנים על האיראנים, ולכן צריך לראות את זה לאורך זמן.
כלומר, טרור.
תראה, הפרויקט הגרעין לא ייגמר בגלל החיסול של פחרי זדה. זה לא ייגמר. אמא, עוד מדענים יזהרו, וזה יביא לעיכוב, וגם היו פגיעות פיזיות, אני אזכיר, פגיעות פיזיות במתקנים עצמם במהלך השנים האחרונות, כולל גניבת הארכיון.
הארכיון, שזה הסיפור הכי גדול, לפחות תקשורתית.
אז לאורך זמן תהיה פגיעה, לשאלתך, בפרויקט הגרעין האיראני.
השאלה אם גם תהיה פגיעה במנהיגים איראנים, רוחני, על הכוונת?
לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אם הייתי ככה בחדר התדריכים, לא הייתי יכול לדבר.
היית עושה את זה, אתה אומר.
כן. אבל אני יכול לומר לך שכמו שחיסול סולימני היה כתוב על הקיר, אנחנו לא נדענו שזה עניין של זמן, או שהוא יחוסר לו שהמפלצת הזאת תשתולל, תמשיך להשתולל. אני יכול לומר לך שזה לא נגמר. זה לא נגמר. יש, נדעו עוד הרבה הרבה דברים על הכוונת, כי הסיפור הוא אפשור. כנראה שזה מתאפשר למי שעושה את זה. זה אפשרי מודיעינית, זה אפשרי מבצעית, זה מראה כמה האיראנים הם, לא הייתי אומר, חבר של נייר וחרת, אבל בהחלט, בהחלט, לא כאלה רציניים כמו שאנחנו מתארים, אפשר לפגוע בהם. והיא לכך, ובהתאם לזאת, כנראה שמישהו ינצל את זה בפה.
טוב, נסיים בשאלה שבשבוע שעבר נתניהו היה בסעודיה, בני גנץ לא ידע על כך, מן הסתם פעילות כזו, אם היא אכן מיוחסת לישראל, דבר שלא עובר תחת הרדאר גם של שר ביטחון, נכון?
כן, ברור, ברור, זה לא, זה לא, זה מבצעים שכמובן נעשים, אם זה ישראל, זה נעשה במוסד, צריך תזמון של ראש ממשלה, בטח חושבים גם בחמל ורואים את זה, יכול להיות שמשבו יחד ראו את זה, זה לא הסיפור של סעודיה, וזה לא הסיפור הזה של מה שמעלימים משר ביטחון כזה דבר, בכלל לא, יכול להיות שאפילו פיקד על העניין הזה, אינני יודע, אני לא רוצה לבוא ולומר דברים שאני לא יודע, אבל אני כן יכול לך שזה קורה כעבודה משותפת, יכול להיות שיש פה גם איזה צד אמריקאי בהקשר הזה, אבל אתה יודע מה, איך אני הייתי מסיים את הדבר הזה, שנה שעברה שחוסר קאסם סולימני, אמרתי שלנו כיהודים מאמינים, זה יכול להיות המתנה הכי טובה לפורים, אתה יודע, זה היה המן.
אז קיבלנו לחנוכה.
אז הנה, אשריך, הנה, יש לנו גם לחנוכה. זה לא נס חנוכה, אבל זה מראה שבצד של היוונים, כנראה מישהו שם חטף. אז זה גם סוג של נס, כן. אפשר לסמוך בזה.
כן, בהחלט. ואנחנו בצד של הטובים, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, כי בסוף, אם השם לא ישמור, עיר שבשקת שומר. צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים. תודה, תודה.
תודה, כל טוב, בוקר טוב.
איתנו עכשיו אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
שלום, ברכה.
החיסול הזה בטהרן, שהוא די משמעותי, ראש פרויקט הגרעין של איראן, כמה הוא צריך להטריד פה, שמה מישהו יעשה פעולת נקם?
הוא צריך בהחלט להטריד, האיש הוא איש מפתח, איש משמעותי בתוכנית הגרעין החשאית של איראן. כי לאיראן יש שתי תוכניות גרעין, אחת מוסוות כתוכנית אזרחית והיא גלויה ומפוקחת, והשנייה שעוסקת בנשק עצמו ובהרכבתו על טילים, היא תוכנית חשאית שאותו מוחסן פרחי זדה עמד בראשו ב-30 שנים האחרונות. האיראנים מתכוונים להגיב שחיסלו את קאסם סולימני בתחילת השנה, בינואר, האמריקאים לקחו אחריות על ההתנגשות. הפעם אף אחד לא לקח אחריות, אבל מבחינת האיראנים יותר מדי כיוונים מצביעים על ישראל, ולכן האיראנים עומדים היום בפתי שלוש דילמות. נגד מי להגיב, אני חושב שהדילמה הזאת כבר נפתרה להם, מה לעשות ומתי לעשות.
תשובה לא נקבל, כי מתי וכלפי מי ואיפה הם לא יספרו לנו עד שזה יקרה, נקווה שזה לא יקרה. השאלה, אם לאיראן, במצב הנוכחי שלה, עם משבר כלכלי רפואי קשה מאוד, האם היא מסוגלת לעשות משהו שהוא מעבר לחוץ, משהו שהוא מחוץ לגבולותיה, למעט באמצעות הפרוקסים למיניהם, דרום, צפון?
תראה, הפרוקסים נבנו בדיוק בשביל התרחישים האלה, אבל איראן באמת נמצאת בדילמה. היא מרגישה שהיא חייבת להגיב, יותר מדי פעמים היא נתקפה, גם על סולימני התגובה לא הייתה מספיק חריפה, התפריט שלהם הוא מאוד גדול. הם יכולים למשל להתקדם בתוכנית הגרעין, לסלק את הפקחים, לפרוש מה-NPT, הם יכולים להפעיל את הפרוקסי שלהם, כמו שאמרת, את חיזבאללה, או איזה מיליציות מסוריה, או אפילו החוטים מתימן, והם יכולים לפגוע בשגרירויות ישראליות, הם עשו את זה בעבר, בשנות ה-90 של המאה הקודמת זה הצליח להם, בבואנוס איירס.
בניין הקהילה היהודית שם.
לפני כ-10 שנים הם נכשלו, בבנקוק, בניו דלי. יש להם רשת טרור עולמית, ונושא העיתוי הוא גם מעניין, הם לא רוצים לעשות את זה מוקדם מדי, כי הם חוששים שטראמפ, שעדיין 53 ימים יהיה בבית הלבן, ינצל את התגובה שלהם אולי לעשות את מה שהוא הציע לפני שבועיים.
אבל סביר להניח שבמקרים כאלה כשמגיבים לא מגיבים מיד, לוקח זמן, מתכננים את המקום ואת היעד הבא.
נכון, ואני אומר במקרה הזה מאוד סביר שהם ידחו את זה כדי להיות כמה שיותר קרובים לסוף הקדנציה של טראמפ, 20 בינואר 2021, כדי שטראמפ לא יספיק להורות על תגובה, על התגובה האיראנית.
השאלה, אם בתקופה הזו של 50 וכמה ימים, מי שחיסל אותו בטהרן לא ינצל את העובדה הזו שיש חלון זמן, שאפשר לעשות עוד כמה פעולות כאלה.
תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא שותפים, לא אתה ולא אני, לתכנונים המבצעיים. אני חושב
אנחנו גם לא יודעים מי המדינה שעשתה את זה, כידוע.
נכון, נכון. ולכן אני מעריך שגם כמו שאמרת על האיראנים, מבצע כזה דורש תכנון ארוך, מודיעין מצוין, שיתוף פעולה בין מי שמבצע למישהו אחר שעוזר לו. ולכן אני מעריך שאם האיראנים לא יגיבו, אז זאת אולי הפעולה האחרונה שממשל טראמפ נותן לברכה.
בהחלט. עכשיו, כשמדינה עושה דבר כזה, ואנחנו הרי לא יודעים מי המדינה שעשתה את זה, הכל עמום, אבל כשעושים דבר כזה, כל הצמרת יודעת, משתפת פעולה, ראש ממשלה לא ממדר שר ביטחון ולהפך, נכון?
כן, יש לישראל מנגנונים שיודעים לקבל החלטות בנושאים כבדים מהסוג הזה, נושאים שאמורים אולי לשנות מגמה אסטרטגית של איום על ישראל.
אבל אתה מבין למה אני שואל את השאלה? אני שואל את השאלה לנוכח המציאות המורכבת שבה שר ביטחון וראש הממשלה נמצאים ביחסים פוליטיים מאוד עדינים. לכן שאלתי, האם אירוע כזה, האם מתרחש במדינה כמו ישראל, על ידי מדינה כמו ישראל, הפוליטיקה בצד במקרים כאלה מן הסתם?
בדרך כלל היא בצד. כשהייתי ראש אמ"ן, ישבתי בישיבות שבהם ראש הממשלה ושר הביטחון לא היו מאותה מפלגה. הם היו יריבים פוליטיים, אם זה אולמרט וברק, וגם אחרים. וכאשר עומד נושא כזה כבד על סדר היום, בוחנים מצד אחד את התועלת בפעילות, ומצד שני את הסיכונים. ובדרך כלל, בדיונים האלה, הם דיונים בפורומים מאוד מצומצמים, ראש ממשלה, שר ביטחון, שר או שרת חוץ,
ראש מוסד,
ראש מוסד, ראש אמן, ובזה פחות או יותר נגמרת הרשימה. על הדיונים המעמיקים, בסוף זה גם לפעמים מובא לקבינט הביטחוני מדיני, אם הנושא מספיק כבד.
אבל שם בטח בקבינט השאלה היא עקרונית, ולא שאלת בלי עיתוי ובלי מפרט טכני מה הולכים לעשות. אני רוצה לבוא אותך ברשותך, אלוף ידלין, סיפור הצוללות. הסיפור הזה שמסיר את המערכת כבר ימים ארוכים בעקבות הקמת אותה ועדת בדיקה. כמה חשובה ועדת הבדיקה הזו כשהמערכת המשפטית בדקה את מה שהיא בדקה, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט כבר אמר יותר מפעם אחת, גם קבע זאת בחומר כתוב, ראש הממשלה לא בעסק הזה. ועדת הבדיקה הזו היא פוליטית או שהיא באמת נועדה להוציא לאור השמש את מה שאולי לא הצליחו לחקור?
ועדת הבדיקה הזאת היא הרע במיעוטו. זאת אומרת, היא אולי הטוב במיעוטו. אבל היא לא מספיקה. יש פה בערך 7 סוגיות, שכולן נוגעות בסוף יותר בכלי שיט, אבל גם בצוללות. והן כולן מתחילות מאותו משרד בירושלים, והן כולן נגמרות באותה מספנה בגרמניה. מדובר על צוללת שישית, על צוללות 789, על כלי השייט, על מכרז כלי השייט שבוטל, על הדרישה לספינות נגד צוללות שלא היה צורך בהן, על המספנה בחיפה, על הצוללות לגרמניה, וגם סוגיה של מניות. כל הסוגיות האלה יוצאות מאותו מקום ומגיעות לאותו מקום, ולא נבדקו בהיבט הזה. כל מי שסביב ראש הממשלה נחקר, וגם חלקם הגדול עמד לדין. ולכן להערכתי החקירה לא מוצתה, ואם ראש הממשלה חושב שאין כלום, כי לא היה כלום, הוא הראשון שצריך לבקש ועדת חקירה. כדי שכולנו באמת מאוד מאוד נשמח שקודש הקודשים של מדינת ישראל לא פשטה בו שחיתות או חס וחלילה משהו.
ואם קרה משהו שיתופל, לא, כי אני אגיד לך, מצד שני, אתה רואה את ראש הממשלה נינוח, לא באמת מתרגש, לא תוקף כל כך את ועדת הבדיקה הזו, כי אולי הוא באמת יודע שלא דבק בו רבב, בטח אחרי שהנושא הזה נחקר לעומק, אז מה כבר יכולה ועדת בדיקה לגלות יותר, כשהוא באמת אולי יודע, לא עשיתי כלום, שהוא פסול. אתה לא רואה אותו...
אני... שמתי לב שהוא תקף את הוועדה.
מההיבט הפוליטי, בגלל...
הוא לא רק תקף את הוועדה, הוא גם נסע, הוא שחרר אינפורמציה שבעבר לא הייתה עוברת צנזורה צבאית, לא הייתה משוחררת, שהוא נוסע לסעודיה כדי להסיט את תשומת הלב. אבל באמת ראש הממשלה לא צריך לדאוג יותר מדי מהוועדה הזאת, כי הוועדה הזאת איננה יכולה להביא עדים, להכריח את העדים להגיע.
אין לה שיניים בקיצור.
והיא לא תוכל להגיע להחלטי לחקר האמת. זה בדיוק הסיבה שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. ואז שזה... כולנו נשמח מאוד שראש הממשלה יצא נקי.
עד שזה יקרה, ייקח עוד הרבה זמן וזה לא יקרה, ודאי לא בקונסטלציה הנוכחית. נסתפק בזה, אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב ובוקר טוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים. ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 הגרלות בונוס ועוד. כל ההכנסות לטובת הקמת מקווה טהרה והכנסת אורחים בעיר יאס שברומניה על יד קברו של הצדיק הראשון בשטפנשט. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03 3-0-3.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
מי שלוש יוצא אל דן. עכשיו באל דן רכבים מ-20,000 שקלים ואחריות לשלוש שנים, מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי עם כאלה הטבות. לא צריך לבחור, פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מספר אחת בעיכול, על פי סקר אמהות קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג,
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יובש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, עד פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר mekimi.co.il.
מקימי סיוף מקימי.
כפוף לתקנון.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם בשירבית? חבל, תחסכו. יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
הקורונה מעלה הרבה מאוד שאלות, אבל מעט מאוד תשובות. למשל, בנושא המשכנתאות. כדאי לקחת משכנתה בימים אלה? האם בעקבות המשבר חלו שינויים בתהליך קבלת המשכנתה? איך המערכת הבנקאית נערכת לסייע לבעלי המשכנתאות? המומחים למשכנתאות של מזרחי טפחות יחכו לכם עם כל התשובות לכל השאלות ביומן הכלכלה בהגשת צבי טסלר. מדי רביעי ב-8:40 בערב, כאן בכל חי ובאתר. בחסות מזרחי טפחות, המומחים לבית שלכם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:25, עוד מעט ענייני קורונה, אבל עוד התייחסות אחת לסיפור האיראני. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
עד כמה כוננות בישראל בעקבות האירוע הזה?
לא הרבה. כוננות בעיקר בשגרויות, במקומות רחוקים יותר. תשמע, הערכה והסברה המתקבלת ביותר על הדעת שבמשפט אחד, שהאיראנים לא יעשו שום דבר לפני ה-20 בינואר, כניסתו של הנשיא הנבחר בארצות הברית ביידן, אף אחד לא הולך לבצע תאוות נקם על פעולה כזאת למי שמיוחסת, תהה אשר תהה מיוחסת למי, אז יש, בגבולות שלנו אין שינוי, זה אני מוכרח לומר לך, לא של הצבא ולא של מערכת הביטחון, תמיד מסתכלים כלפי איראן, אבל כמו שאמרת לך ביום שישי, אפשר לישון בשקט.
טוב, לפחות ישנתי טוב בשבת בשקט, אתה אומר.
מצוין, ברוך השם. כן, תשמע, אפשר לראות בכל נקודה, אם יש לך חצי דקה, אספר לך, שלפני שנתיים זכיתי להיות במתקן ביטחוני שמור ביותר מצפון לתל אביב, אתה יכול להביא ניחן. והראו לנו שם את המסמכים שנגלבו מהאיראנים, אותו ארכיון גרעין, ויכלת לראות בכל חתימה, בכל דף, היה אסור לפרסם את זה הרבה זמן, אבל עכשיו אחרי מותו של אותו פריג'אדה, אפשר לפרסם, בכל דף יחלת לראות את חתימת ידו בעת נובע, הוא לא סומך על אף אחד, ניהולי בצורה בלתי רגילה, וגם מצד שני יודע לשמור על הזהירות, כך שכל מסמך הכי סודי ביותר שיש, הוא לא דאג שזה יהיה רשום רק ברשומות או במייל, אלא הכל בחתימת ידו האישית, הכל בתוך הכספות, והכל נמצא עכשיו בארכיון אי שם באזור המרכז שלנו.
טוב, הסיפור בצפון הלילה הסתיים בכלום, נכון?
כן, תשמע, זה כבר כמה חודשים טובים שבהם הסודנים.
נזכיר שהייתה איזושהי מתיחות במשך דקות ארוכות עם פעילות צבאית, מסתבר ש...
מסתבר שתצפיתליות זירו שם כמה וכמה אנשים חוצים מכיוון לבנון, מנסים לחצות, הם כבר רואים אותם בעומק של כמה עשרות מטרים מתוך לבנון, לפעמים מאות מטרים, עוקבים אחריהם, לכן מעלים פצצות תאורה באזור מנהרה, בסופו של דבר מתבררת עובדה שמדובר שוב בסודנים, סודנים שמנסים לחצות הגדר, פשוט כדי למצוא עבודה בישראל, בדיוק אותו דבר כפה שהיה בדרום, כאן צהל, אבל הפעם לא לוקח אותם לישראל כדי שיהיה עוד מושבת,
מה שאומר, שהחומה או הגבול בדרום מאוד אפקטיבית, כי משם הם לא מצליחים, אז הם הולכים, עושים סיבוב, מגיעים דרך סוריה ולבנון, יותר נכון במקרה הזה לבנון. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו עכשיו בענייני הקורונה, ככה עדכון לבוקר הזה, בנתונים של משרד הבריאות, שמלמדים אותנו כי אתמול, מסך הבדיקות שנעשו ביום שישי, נדבקו 500, או יותר נכון, רשומים כמאומתים במערכת של משרד הבריאות, נכון לבוקר, על אתמול, 569, אבל זה אחרי כמה ימים של גידול, של כ-1,000. אתמול 3.3% מהבדיקות היו חיוביים, מתוך 17,000 בדיקות, מספר החולים קשה, ברוך השם, כל הזמן במגמת ירידה, גם המונשמים בירידה, ובמה מתמקדים במשרד הבריאות במקום להתמקד במה שקורה במגזר הערבי ולהתעסק עם מה שקורה במגזרים האחרים שאינם חרדים לצורך שיחתנו, מחפשים מה קרה אצל החרדים, איך יכול להיות שהמספרים שם כל הזמן נמוכים, הערים החרדיות ירוקות כולן, השכונות החרדיות ירוקות כולן, אנחנו עם אברהם מקופ, יושב ראש ארגון עזרת אחים בבית שמש. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תכף ניגע בסקר הסרולוגי שעשיתם, ואתם עדיין עושים אותו בעיצומו של תהליך. מה המצב שאתה יודע, מצב הקורונה בשכונות בית שמש החרדיות?
בבית שמש אני לא יודע מה מצב הקורונה, רק אני יודע שבזמן שהיה באמת קורונה, היה לנו 60 מכשירים מחולל חמצם בבתים, והיום אין לנו מכשיר אחד, הכל במשרד, במחסן.
60 מכשירים במחסן?
כן.
כלומר, אין תחלואה סמויה, לא קשים, לא קלים, כלום, אבל אתה לא שומע פה ושם על נדבקים, קלים, שנשארים בבית וכאלה?
משהו בודדים, בודדים, והם לא צריכים עזרה, והכל בסדר. זאת אומרת, אם בזמן הקורונה חילקנו מאות מנות, עכשיו ירד הכמות לאפס, אנשים מסתדרים, גם הקניות במקולת לאנשים מבודדים.
אין בידודים, אין
חולים.
מבודדים גם.
אין
כן.
בידודים. יש מבודדים שבאים מחוץ לארץ, מטיולים.
לא, אני לא מדבר על... אוקיי, אני מדבר על אנשים שנאלצו להיכנס לבידוד כי נחשפו למישהו, או מכיתות לימוד שנסגרו, אין דבר כזה. בית שמש נקנה.
יש, אני מכיר בן אדם אחד מבודד שאני עוזר לו, אבל חוץ מזה אין שום דבר.
אחד מבודד בעיר של 100,000 חרדים, לכמה מנות הגעת בסי בתקופת הגל הגדול?
800 מנות ביום.
וואו. צניחה מוחלטת.
כן, אם המתנ"ס בבית שמש חילק משחקים למבודדים, ואנחנו עזרנו להם בשינוע, 10-15 משפחות ביום, היום כבר שבועיים, אולי יש משפחה אחת שצריכה את המשחקים.
טוב, שתישאר משועמם בהקשר הזה.
אמן.
טוב, עכשיו אתם בשבועות האחרונים עושים סקר סרולוגי, זה אומר שאתם יחד עם המרכז הרפואי שמיר, מבצעים בדיקות דם לאנשים שחוששים שהיו עם קורונה בעבר, רוצים לדעת את רמת הנוגדנים, האם היה להם קורונה, מאיזה מגזרים מגיעים הנבדקים האלה, מאיזה חוגים?
רובם הם חרדים, אבל מגיעים לא, גם מהעיר הוותיקה.
לא, אני כשמדבר על חרדים, חסידים, ניטאים,
כל החוגים, כל הסוגים, כולם מגיעים לבדיקה, לדעת מה היה להם. ויש הרבה שלא ידעו ולא היה להם תסמנים, והם יצאו נוגדנים של 90 או 100.
אוקיי, עכשיו מתוך סך הנבדקים, כל אלה שבאו להיבדק, כמה מהם יצאו חיוביים עם נוגדנים?
45%. עשינו בערך בשלוש נגלות, 550 נבדקים בבית שמש. יצא מזה 45, יצאו חיוביים.
כלומר, 45%, אם לוקחים את זה כסקר, כמדגם מייצג, ו-550 איש, זה בהחלט מדגם מאוד מאוד מייצג, 45 עברו את הקורונה.
כן, וברמות גבוהות, זאת אומרת, 60 נוגדנים, 40, יש כאלה 100.
מול פגשתי אחד שעשה את הסקר הזה, קיבל 85, לא יודע אם כל זה אחוז, אבל 85 נוגדנים, והוא נדבק בין פורים לפסח, כלומר לפני 8 חודשים או 7 חודשים. עכשיו, מה זה מלמד אותך על הציבור החרדי?
אני לא מבין מה מלמד, אבל אני יודע שהרבה אנשים אמרו לי שלא היה להם תסמינים, ולא היה להם שום דבר, ופה הם יצאו, אחד יצא ב-130 נוגדנים.
יש הבדל בין 130, 85, 50, או שמי שיש לו נוגדנים, יש לו נוגדנים?
מי שיש לו, יש לו נוגדנים, אבל מי שיש לו יותר, יש לו יותר נוגדנים.
וכמובן שהתוצאה הזו מחברת אותנו עם העובדה שהעיר הזו ירוקה, ועוד ערים אחרות רבות במגזר החרדי ירוקות. אתה ממשיך עם הסקר?
מחר בשעה 6 יש בבית עזרת אחים גם בדיקה סרולוגית, כבר נרשמו 200 איש.
וואו.
ואני מקווה שיהיה תוצאות טובות.
מה בן אדם שמקבל את הנתון הזה יכול לעשות עם זה? זה מוכר במשרד הבריאות, זה פותר אותו מבידוד, זה פותר אותו ממגבלות אחרות?
זה פותר אותו מבידוד, הוא הולך עם זה לקופת חולים לרופא שלו, והוא מקבל תעודת מחלים. הוא צריך ללכת עם זה לקופת חולים, כל אחד הולך לרופא שלו, והוא מראה לו את זה, ואז נותן לו תעודת מחלים רשמי של קופת חולים.
טוב, מעניין. 45% עם נוגדנים, שזה הנתון המשמעותי של הסיפור הזה. אברהם מקופ,
יש לנו מחר...
כן, מחר בשש בערב.
מחר בשש בערב בבית עזרת אחים בבית שמש, יש בדיקות, ומי שרוצה שיגיע.
כן, נזכיר עולה כסף, אבל מי שרוצה לדעת מה היה איתו, כלומר, אלה שחושבים שנדבקו, לא אלה שהיו מאומתים ב-100%, כי אין להם הרבה צורך לדעת את זה, אז הסקר הזה מעניין. אברהם מקופ, תודה רבה.
תודה. תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. מעניין, מעניין הנתון הזה, 45%, ומזכיר לכם מה שפרסמנו כאן לפני שבועיים, כן, לפני שבועיים, את תוצאות הסקר שערכנו כאן בקרב המאזינים, הגענו לשיעור של 40% שאמרו שהיו עם קורונה כבר, וכאן הסקר מדבר על 45%, וזה כבר לא סקר של שאלות ותשובות, אלא סקר מדעי, נוגדנים, סקר של בדיקת דם. אז שר הבריאות, יולי אדלשטיין, שמחפש תשובות מה קורה במגזר החרדי, איך יכול להיות שכל הריכוזים החרדים ירוקים, אז בזמן שמתחילים לבוא ולומר, בואו נעשה הגבלות על החרדים, כי עוד מעט חנוכה, ואירועים, והדלקות וכו', והתקשורת עוסקת בחרדים כאילו מסתירים משהו, אז הנה התשובה. לכו תחפשו את התשובה בסקרים סרולוגיים שמשרד הבריאות צריך לעשות, והוא לא עושה, ויש לו מיליוני ערכות בדיקה במחסנים, והוא לא עושה את זה. לכו תשחררו את בעלי הנוגדנים מכל מגבלה אפשרית, תחזירו אותם למסלול לגמרי, תחזירו את החתונות בציבור שלנו, כבר אין מה כל כך לחשוש מהחרדים המדביקים האלה. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
חכים החרדים מתייחסים להסתה הזו שפה ושם מתעוררת כשאין להם משהו אחר לעסוק בה?
בדרך כלל כן, הבוקר גפני התייחס לעניין הזה ודיבר על כך שלמרות הירידה המתמדת בתחלואה במגזר החרדי, יש כאלה שזה גורם להם אי נוחות, בעיקר בתקשורת, ובמקום שהם ידברו על הציבור הכללי ועל הערבים, אז הם כבר מתחילים לדבר על החששות שלהם מה יהיה בעוד שבועיים. לדברי גפני, זה שנאה שנוזלת להם מהעיניים, כך הוא אומר.
לא פחות. טוב, מה קורה בפוליטיקה? השבוע אנחנו הולכים להצבעה על פיזור הכנסת. זה עובר?
האופוזיציה הולכת להצבעה על פיזור הכנסת. נראה שלפחות בשלב הזה, למרות כל האיומים של חברי כחול לבן לפזר את הכנסת, זה לא יקרה. יש מסע ומתן שמתנהל מאחורי הקלעים סביב הנושא הזה של התקציב. האם זה יאושר בממשלה עוד השבוע, אולי בשבוע הבא, ולאחר מכן בקריאה ראשונה בכנסת, ורק לאחר מכן ככה יהיה אפשר לנהל את הדיונים בכנסת ככל שייקח הזמן, כמובן לא עד פברואר, כמו שמתכנן נתניהו וישראל קאט, אבל אולי משהו ככה באזור תחילת ינואר יכול להיות בסדר. אבל הבשורה הגדולה, אני חושב שזה שמחפשים איזה שהם פשרות, כי לגבי איומים, אנחנו כל פעם התרגלנו לראות את בני גנץ מאיים ואת גבי אשכנזי נוקב בתאריכים, ואת שרי כחול לבן מאיימים להצביע. אני זוכר את כולם ממש, את יזהר שי ואת כולם אומרים, אנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת ונעשה כך ונעשה כך. אין ספק שהשבוע, אם כחול לבן תחליט להצביע על פיזור הכנסת, אז יש רוב בעצם בכנסת, יחד עם כל חברי האופוזיציה, זו הצעה של יש עתיד, אבל כרגע נראה שאתה יודע, איומים לחוד, מעשים לחוד, הכיסא קצת יותר חזק מאשר האיומים, ונראה לפחות שבשלב הזה, למרות שנתניהו לא ממצמץ, הרי גם נתניהו ינזק מבחירות, הרי הוא רואה את הסקרים, הוא מבין שנפתלי בנט נמצא סביב ה-20-23 מנדטים בסקרים, זה לא דבר טוב לו, נפתלי בנט יכול בכיבוי האופוזיציה אפילו להגיע למצב שיש לו יותר ממליצים אצל הנשיא מאשר לנתניהו, למרות שאין לו סיכוי להרכיב את הממשלה, אבל עדיין יש פה אמירה.
ראינו את זה בסבבים הקודמים, כמה ממליצים קיבלו המועמדים שמול נתניהו ובסוף הוא זה שהקים.
נכון, הנה חינמי, באמת נתניהו עדיין בא לסיכוי הטוב ביותר להרכיב את הממשלה, גם אחרי, תסתכל על השמאל, בכלל מרכז שמאל אפילו, מפורקים, כחול לבן ויש עתיד ומרץ והעבודה, ממש, אתה יודע, אין להם איזשהו, כמו שהיה בקונסטרוקציה הזאת של כחול לבן, שכולם התאחדו, אמרו, יש פה איזה משהו חדש שאולי יכול לתת פייט לנתניהו, ובסיטואציה הזאת אין ספק שהחשש הגדול של נתניהו הוא דווקא מימין, דווקא מנפתלי בנט, ולא מהשמאל. וגוש הימין באמת גודל, כמו שאנחנו רואים, אפילו בלי ליברמן שהיה בעבר רגיל להיות בגוש הימין, ובלי אחרים, אלא ממש נפתלי בנט, נתניהו והחרדים. אנחנו רואים את הגוש הזה עובר את ה-64-68 מנדטים, והדבר הזה הוא בשורה מבחינתו של נתניהו, אבל שוב עלייה וקוטבה בנושא הזה של נפתלי בנט, ולכן נתניהו לפי דעתי ימתין לחתור כמה שיותר לכיוון החיסונים, כמה שיותר לכיוון השיח שהוא רגיל, ולא השיח של קורונה, שבשיח הזה נפתלי בנט מנצח אותו, וכנראה שגם נתניהו יגיע לאיזושהי פשרה, ירצה לפחות לתת איזשהו סולם לבני גנץ, לרדת מהעץ על מנת להעביר את התקציב הזה.
ואגב, סקרים שפורסמו בסוף השבוע מלמדים על איזושהי התחזקות של נתניהו, הזכרת את החיסונים, ומנסים לייחס את זה כאילו כשיש חיסון באוויר, או מדברים על חיסון, נתניהו מתחזק, אבל אני לא בטוח כמה זה קשור באמת. הליכוד מגיע ל-30 מנדטים בסקר של חדשות 12 ומנו גבע.
כן, עוד פעם, זה אותם משחקים. ונפתלי
בנט 20, לא... כן, אבל 66 מנדטים לימין בסקר הזה, שזה מעניין.
וזו הבשורה הגדולה מבחינתו של נתניהו, זה אומר שאם הוא מפרק היום את העסקה עם כחול לבן, הוא יכול ללכת לממשלה, אבל כמובן השאלה אם הוא ייתן רוטציה לנפתלי בנט.
זו השאלה הגדולה, אתה יכול להגיד בנט, 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 אבל הוא צריך ללכת עם נתניהו כדי שה-66 מנדטים האלה יהיו אכן ממשלה אחת, אחרת זה סתם.
הייתי אומר שלא בטוח שנפתלי בנט יתנהג עם נתניהו יותר רך מאשר בני גנץ.
כלומר?
אני אומר, זה בכלל לא בטוח, אתה יודע, נפתלי בנט יש לו משקעים ביחסית לבני גנץ שהגיע אתמול, ועדיין מסתדר עם נתניהו, בן אדם נוח גם.
והכל גם שאלה של כמה מנדטים הוא באמת יביא במציאות, לא בסקרים. יביא 15 מנדטים, הוא יבוא כנוע לגוש הימין, יקבל תפקיד עולם את מעמדו, גודלו וזה וזה.
אני מסכים, הכל בהחלט תלוי בסוף בקלפי ולא בסקרים, ואם נפתלי בנט בסוף אחרי 20 מנדטים בסקרים יביא 13 מנדטים, אז הסיפור יראה אחרת.
וצריך לזכור שכל נתון שהוא מעל 61 מנדטים לגוש הימין, כולל בנט בתוך המספר הזה, זה מתכון לשינוי דרמטי של סדרי הממשל כאן, של הרבה חוקים שבנט מאוד ירצה לקדם אותם, ובסוף הוא יבוא לממשלה כזו בגלל האינטרס המאוד חשוב הזה של הימין. עד אז ייקח עוד זמן עד הבחירות האלה שיובילו אותנו למספר הזה. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אדוני, החבילה שלך מוכנה. תרצה לראות מה יש בפנים? החבילות של עלי שיח גם מגדילים את הסיכויים לזכות בדופלקס, גם נכנסים להגרלה על הפרס השני והשלישי, וגם בוחרים מתנה שווה במיוחד ללא הגרלה. חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש?
לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימל המייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימל המייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5.25 שקלים לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה. דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE, תומך בטכנולוגיית דור 5, המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
במוצ"ש הקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית.
צמא!
אירועי צמא, אומנים שרים ניגוני חב"ד במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בכל חי ובכל חי מיוזיק. ב-10 בלילה האירוע המרכזי בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זימבר ואודי דודי בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי,
והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים.
וב-12 שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו, החל מ-10 בלילה, בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה, 46, כאן במהדורת הבוקר, ובואו נעשה הפוגה. שמענו עכשיו במקבץ את האירוע הגדול של צמא, שיהיה במוצ"ש הקרוב, בשידור כאן בקול חי, שידור בלעדי כאן בקול חי, אירועי צמא תשפ"א, במתכונת קורונה, בלי קהל. אז הנה אברהם פריד.
היי צמא, 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 צמא לך בנפשי, קומה, 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 קומה לך בסורי. Marcus tofti etu snaher Marcus nie kopla i sne pronta i stolga robis var go
Efti etu din Marcus tofti etu snaher Marcus nie kopla i sne pronta i stolga robis var go
Hey hey zamba 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 lecho v'nafshi koma 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 lecho v'sori ey zamba 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 lecho v'nafshi koma 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 lecho v'sori ech tiedu ech margish toh tiedu shnayer margum yekob layish nebron dayish Le marco mi è copla e ne protai
col carro mi si varco. No, שוב, מזכירים לכם את אירועי צמא במוצ"ש הקרוב, ואנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים שלנו. עוזי ברוך, עורך חרוץ 7, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בהינתן וגוש הימין יביא את ה-61 פלוס מנדטים שלו. איפה בנט, להבנתך?
ברור שנפתלי בנט נמצא בגוש הימין. אתה יודע, זה ש...
אבל הוא אומר שאין גוש.
אני לא יודע מה זה גוש, הוא בממשלת ימין. זה שראש הממשלה נתניהו והחמל שהקים בביתו מנסה לצייר את נפתלי בנט כאיש שמאל, זה בסוף לא מה שיעזור אחרי הבחירות. אבל זו חלק מהאסטרטגיה הפוליטית של הליכוד, להציג את נפתלי בנט כאיש שמאל, אנחנו רואים וראינו את זה בעבר, זה לא יעזור לו, נפתלי הוא איש ימין ואישה בממשלת ימין, וזה ברור לכל בר דעת. מי שקונה את הלוקש הזה, זו בעיה שלו.
אז מה? זה תחילת שתיית הקולות, כי נתניהו רואה את הסקרים.
בוודאי, זה כל, נכון, זה כל העניין פה.
אבל כשסמוטריץ' ובנט לא משחררים שום רמז מה הם יעשו אחרי הבחירות, תוך רמזים, חוץ מרמז אחד, שבנט שוקל להכריז על עצמו כמועמד לראשות ממשלה, כשכל בר דעת מבין שזה לא יקרה, אין לו אפשרות באמת להקים ממשלה.
א', אני רוצה להגיד לך משהו, אני הרבה פעמים אמרתי כל בר דעת מבין שזה לא יקרה, וגיניתי כל מיני אנשים שהפכו פתאום לשגרים, ופתאום גם לנשיא ארצות הברית. דברים קורים כאן בעולם הזה הוא מאוד דינמי.
אני לא, לא שאני לא מפרגן לבנט, אני מסתכל מספרית, אני מסתכל מציאותית.
אז אני קודם כל אומר לך מציאותית, זה לא נכון לומר לא יכול להיות, אוקיי? כי יכולה להיות קונסטלציה כזו עוד 3 חודשים שאנשים כאלה ואחרים, נגיד כמו יועז הנדל וצביקה האוזר, חוברים לנפתלי בנט. גבי אשכנזי כבר לא שלל, אני מזכיר לך, ממשלה בראשות בנט. דברים כאלה, אתה יודע, זה יכול להיות, הקונסטלציה הזאת יכולה פתאום לקרות, כן? כמו שראינו את אהוד אולמרט, פתאום ראש ממשלה ואף אחד לא חשב שהוא יגיע למקום הזה. זה יכול לקרות, ולא כדאי לשלול את זה. אבל מה שמצחיק אותי זה שנתניהו מנסה לצייר את זה כמי ש...
עדיין, תקשיב, תקשיב. גוש הימין בא עם 55 מנדטים בבחירות האחרונות, או בחירות שקדמו להם, ולא הצליח להקים ממשלה, אבל חסם את הצד השני. הצליח לחסום את הצד השני. אז אולי הוא יצליח לחסום נפתלי בנט. אבל כשאתה סופר מספרים, שים את הליכוד בצד ואת הגוש החרדי בצד, זה לא ייתכן. זאת אומרת, אין התכנות. אם ליברמן הוא לא ילך, נשאר לו קצת יאיר לפיד אולי, ונשאר לו כחול לבן בצורה כזו או אחרת, אתה לא מגיע ל-61, נו מה?
שנייה, אני אומר לך קודם כל, אני לא הולך עכשיו לעשות לך עם מחשבון, איך בדיוק בנט הולך להיות ראש ממשלה. לא אמרתי שזה דבר קל, ולא אמרתי שזה הולך לקרות מחר בבוקר. אני רק אומר, זה קצת מצחיק לומר גם שנתניהו הצליח לבלום את השמאל, לא הצליח לבלום שום שמאל, הוא תמיד הלך עם ברק ועם ליבני, והפעם הוא מחר את תיק המשפטים לניסן קורן, ושלא נדבר על כל מה שהוא מחר לשמאל. אז אם אתה הולך ומוכר את כל הערכים שלך לשמאל, ואומר, יופי, הצלחתי להיות ראש ממשלה, אני לא חושב שזו חוכמה כל כך גדולה. אז הוא אחרון שיכול להטיף לנו, הוא והליכוד, לכן אני אומר לך, אני לא בטוח שמחר הולך להיות בנט ראש ממשלה, אני גם ריאלי כמוך וקורא את המספרים. אני רק אומר שתדע שיכולות להיות הפתעות במהלך החודשים הקרובים, לאו דווקא שקשורות לבנט. והמספרים יכולים ועשויים להשתנות.
אוקיי, וכשאנחנו מדברים על נתניהו בנט, מה יכול לקרב אותם, להוביל אותם, כן לשבת ביחד אחרי בחירות? היום זה לא יקרה הרי.
רק נתניהו ובנט יכול לשבת ביחד, רק כשנתניהו מגיע לאיזשהו גבור מסוים, שהוא נזקק וחייב את נפתלי בנט. בלי זה הוא לא ייתן נפתלי בנט, אם הוא לא צריך את נפתלי, הוא יזרוק אותו כמו שראינו תוך 48 שעות, מלשכת שר החינוך ומשרד המשפטים.
אבל האופציה היחידה שהוא יצטרך אותו זה שיש 61 פלוס, חוזר למספר הזה, ובנט הוא אחד מה-61 פלוס עם המפלגה שלו, ואז גם כדי לייצר פה שינויים משמעותיים.
אז אני אומר שהוא יוכל לעשות את זה רק כשהוא באמת באמת יזדקק לנפתלי בנט לממשלה שלו, וידע שזה ממש, אם לא עכשיו, אז הוא הולך הביתה. רק אז הוא ייתן משהו, איזשהו פירור לנפתלי בנט. כל עוד זה לא קורה, נפתלי וימינה תמיד יישארו בחוץ, כמו שראינו והזהרנו אגב, לפני הבחירות האחרונות. אתה יודע, כשאני אמרתי בשידורים, גם אצלכם אמרתי, שראש הממשלה נתניהו יקים ממשלת שמאל עם בני גנץ, אחר כל הגותיו על היסרטים וסרטונים בטוויטר.
בינתיים לא רואים לא שמאל ולא ימין, רואים ממשלה שלא מתפקדת בכלום. לא בשמאל ולא בימין.
זה אני מסכים איתך, ולא נדבר בעוד, שלא נדבר על המלחמה בקורונה. אבל תעזוב, כל הדברים האלה בסופו של דבר יביאו לשינוי גדול, ואני מקווה שזה יקרה מתישהו.
עוד לא הרבה זמן, מן הסתם נראה את עצמנו בבחירות.
לא, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כן.
כן, בדיוק. עוזי ברוך, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר בהשראה היומית שפותח שבוע, יחד עם כולנו, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב, נשתמע כאן מחר ב-7:59 כמדי בוקר. יום טוב, בשורות טובות.
במוצ"ש הקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית. ב-10 בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו החל ב-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם לשירבית? חבל, תחסכו, יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-129,000 שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5.25 שקלים לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד.
מוניות, דרכי ישרים, שירות ועמידה בזמנים. 03-38-1038.
כמה טוב שתמיד יש מים חמים.
אמא, את יכולה לבוא רגע?
אמא, הוא לקח לי את הלגו.
אמא, נגמרו לי המים החמים, יש לי שמפו על השיער.
את הדרמה של מקלחות קרות בחורף, אתם בהחלט יכולים לחסוך מעצמכם. מתקדמים למחמם מים הפועל באמצעות גז, ולא צריכים לדאוג יותר. הדלקנו דוד, לא הדלקנו דוד, קיבינו אותו. עם מחמם המים של פז גז, יש לכם מים חמים ללא המתנה, 24 שעות ביממה.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים, הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני, ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, שיא האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לאחר חיסולו של